גשר פתוח, בהגשת טומי קוויט. פודקאסט על טכנולוגיה פורצת דרך שמלווה אותנו עד היום. רדיו. חובבים? גם אנחנו.
קשר פתוח, הפודקאסט של אגודת תקשורת הרדיו הישראלית. ברוכים הבאים, לא יאמן. עוד פרק אחד של הפודקאסט של התחביב הקולי הזה. בנילה חובר, פורקס ריפייב, לימה בראבו, היוזם והעורך של הפודקאסט, יורי שיבנוב כאן ברדיוס 100FM, היכן שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, אני טומי קוויט, שלום לכם, מה שלומכם, ואיתנו היום צביקה סגל, 4Z1ZV. מה שלומך צביקה?
בוקר טוב, תודה.
אני מאוד מאוד שמח שאתה פה, וחשבתי אולי שנתחיל ב... תיאור של הבית שלך, קח אותי לבית שלך, נגיד שאנחנו נכנסים לך הביתה, מה אנחנו רואים?
אוקיי, כשמגיעים מהרחוב, אם מישהו ירים את העיניים למעלה, אז יראה על גג הרעפים, זה יער של אנטנות, זה שתי צלחות לוויינים, עוד אנטנה על מסובב, ועוד איזה 4-5 אנטנות, וחוטים שפרוסים לכל עבר, ואז יש מצב שהוא ישאל אתה משירותי הביטחון או משהו כזה, כשנכנסים לחצר מצד ימין פוגש אותך צינור אוויר דחוס, כי אני אוהב להתלוצץ ולהגיד שלא ניתן לנהל משק בית בלי כלים פנאומטיים.
כן.
מצד שמאל יש שולחן עבודה עם מלחציים, מחרטה.
מחרטה?
כן.
בחצר?
בחצר.
אוקיי.
ומזה השנתיים, שלוש האחרונות, בגלל שנאלצתי להוציא את זה מהמקלט, אז יש גם עגלת כלים ועליה... CNC קטן, זאת אומרת קרסומת מפוקדת מחשב.
כן.
ואחרי זה שנכנסים לתוך הבית, אז נכון שהמקלט קצת התרוקן, אבל עדיין כולו מלא שולחן עבודה, כלים, כמעט כל דבר שאתה מעלה על דעת, כל כלי שאתה מעלה על דעתך קרוב לידי שיש לי אותו.
מדפסות תלת מימד.
זה כבר בקומה השנייה. זאת אומרת,
הבנתי.
שהילדות עזבו את הבית, אז... אז יש חדר אחד עם שתי מדפסות תלת ממד, וחדר נוסף זה, זה שילוב כזה, גם של מעבדה, שיש שם כמעט כל ציוד שאפשר לעלות על הדעת,
קיצור, וגם תחנת... השתלטת על הבית.
וגם תחנת שידור של חובבי רדיו.
במקרה.
כן, אני אוהב להגדיר, מי שמגיע אליי הביתה, אני אומר לו, ברוך הבא למחסני.
הבנתי. כל זה קשור לזה שאתה החלטת בגיל 59, אחרי קריירה מאוד ארוכה בהייטק, מחירות בנפחים מאוד גדולים, הונג קונג, עוד שנייה תספר על כל זה, החלטת בגיל 59 לפרוש מהעבודה. איך זה קרה?
הייתי אומר, שאמרת כל זה, זה התחיל הרבה יותר מוקדם, אצלי זה התחיל מגיל 6, שכל דבר שהיה מגיע אליי הייתי צריך להרכיב ולפרק, ו... עד היום אני זוכר את אבא שלי מבועת לגמרי, שפירקתי לו את מצלמת הרולפלקס.
אלוהי.
זה היה אחד הדברים הכי עיקרים שהוא קנה אחרי הבית.
הצלחת להרכיב בחזרה?
ואמרתי לו, אבא, מה אתה כל כך מוטרד? אז אחרי חצי שעה המצלמה הייתה מורכבת. אז עד עצם היום הזה אני כל דבר מרכיב, מפרק. אחד הדברים שאני אוהב תמיד להתגאות, זה שאני אלוף בניהול לפי אירועים מכוננים. Management by compelling events.
כלומר?
ו...
מה זה אומר?
אירוע מכונן, אחת הדוגמאות שאני יודע להראות, תערוכה. תערוכה נקבע לה איקס זמן מראש מועד, אתה לא יכול לבוא ולבקש דחייה, כי לא גמרת לבנות את ה... או להכין את הגרסה האחרונה של המוצר.
כן.
אז יש תאריך, זה מנעלה, משמיים לכאורה, אתה חייב להתכנס אליו. אז לי, פחות או יותר בגיל 59, היה איזה אירוע מכונן, לא נכנס יותר מדי לפרטים, אבל איזה...
למה? זה נשמע מעניין.
זה נורא מרתק, אבל בוא נקרא לזה שניהלתי סוג של סטארט-אפ, והיה איזה שינוי מאוד מעניין בהחזקות של החברה.
מכרו, קנו, מה?
מישהו השתלט על החברה, סגנון הניהול שלו לא התאים לסגנון שלי, באתי אליו ואמרתי לו, בוא ניפרד כמו חברים, אפשר לכתוב על זה ספר נפרד, אבל חבל לבזבז את הפודקאסט על זה.
דווקא זה נשמע מאוד מעניין.
ואז, מה שאני זוכר, יש לי שלוש בנות, כל אחת שהשתחררה מהצבא, ארזת תרמיל ותהילה בעולם, הבת הגדולה שלי אפילו, תהילה בעולם 3 שנים ברציפות. ותחשבו מה זה להורים שהבנות שלהם מטיילים בעולם במשך 5 שנים.
כן.
ואני קינאתי בהם. ואז אני זוכר את אותו יום שאני בא לאשתי, אני אומר לה, תשמעי, יש קומפלינג איבנט.
ואני טוב בלנהל לפי קומפלינג איבנט.
ויש כאן הזדמנות שאני לוקח פסק זמן מלעבוד, ובואי נעשה איזה טיול, והמקום הכי רחוק שישראלי יכול להגיע אליו זה ניו זילנד.
אז אתה בעקבות זה שפשוט כבר לא היה לך יותר טוב בעבודה, החלטת לעזוב ולצאת לטייל בניו זילנד.
זה לא בדיוק לא היה טוב, אבל עשינו את המסע הזה לניו זילנד, אני עד היום זוכר למרגלות, זה נקרא מאונט קוק, זה הר מושלג, הוא משתקף לתוך אגם תחול, ועד היום אני לפעמים משתמש בזה כשומר מסך, או פתיח למצגת של פרישה מוקדמת והגשמת חלומות, לטייל בתוך ציור, ושם אשכרה נלקחה החלטה, וואלה, אני עושה פיילוט של 30 שנה, מנסה לא לעבוד.
כי מה?
כי לכל אורך חיי הייתי רגיל שאני חייב להיות מועסק במשרה מלאה.
כן, ובפעילות, בעבודה.
ובפעילות, ואם היה לי איזה שעה חופשית, אז הרגשתי כמו אחד שמרחו לו את הידיים בגריז, ומנסה לטפס על קיר חרסינה.
כן.
והבנתי שאחד צריך לשנות קצת גרסת תוכנה, כי אם אתה פורש בכלל, או פרישה מוקדמת בפרט, ואני פרשתי בגיל 59, אם לא הכנת לך שורה של עיסוקים, אז מצד אחד זה יכול להיות הזדמנות נפלאה להגשים חלומות, אבל אם לא הכנת לעצמך מספיק עיסוקים, אני אוהב להגיד, הכירות עם מוסד הרבנות. כי אתה פתאום 24/7 עם אנשים שלא הכרת.
כן.
כלומר, המשפחה אישה, כלשה. משפחה, ילדים.
אז תן לנו את לא יודע, 3 העקרונות שלך למה שקראת לו, המצגת שלי של פרישה מוקדמת והגשמת חלומות.
אז
תלמד אותנו.
רוב האנשים נורא מוטרדים מהקטע הפיננסי.
כן.
והתשובה לזה היא בגדול, או שאתה יכול לעמוד בזה, או שאתה לא יכול לעמוד בזה. ויש לי הרצאה מסודרת שאני מעביר אותה, שיש לה חלק מאוד נכבד שמוקדש לקטע הפיננסי, אבל הוא הכי פחות חשוב. Okay. כי ברגע שהפנמת שאין לך בעיה פיננסית, ורוב האנשים פשוט לא יודעים את מצבם.
כן.
אז צריך להכין איזו תוכנית עסקית מסודרת, אולי הכי חשובה עבורנו, אבל החלק הרבה יותר חשוב, זה באמת לוודא שיש לך מספיק עיסוקים, ואתה מסוגל לעשות את הסוויץ' הזה, אתה ומשפחתך. ומהבחינה הזאת, אני לכאורה, היו לי לא מעט עיסוקים, כמו שתיארתי קצת איך נראה הבית שלי, אז זה רק פינה מסוימת של לעשות כל מיני עבודות לבד, אבל אני גם משוגע אחרי טיולי שטח, ותכף נגלה איך דרך זה הגעתי בכלל לחובבות הרדיו. אני מצלם, אני מטיס רחפנים.
אבל הדברים האלה נולדו אחרי הפרישה? לפני, או שהם כבר היו שם לפני?
לא, כל הדברים האלה היו לפני.
זאת אומרת שהפרישה הייתה עבורך הזדמנות להגדיל את החלק של הזמן שבו אתה מתעסק בדברים שאתה אוהב.
ואני יכול להגיד שלמרות כל התחביבים והעיסוקים האלה, אם אני מסתכל היום, איזה מהתחביבים מביא לי את החלק המהותי של תעסוקה מצד אחד, אבל לא פחות חשוב, מעגלים חברתיים, גם בארץ וגם בחול, זה התחביב הזה.
אז באמת, איך מגיע בן אדם שהוא היה מנכ״ל, איש מחירות, לחובבות רדיו?
אז אמרתי, אחד השיגונות שלי זה טיולי שטח.
אוקיי.
אז בסיום של אחד מהטיולים למרגלות מצוקי דרגות, יש שם מקום שנקרא מצפה אפס, זה משטח בגובה 0 מטר מעל פני הים, משקיף לנוף מדהים של ים המלח, ונעצרתי שם עם כמה חבר'ה לסיום של טיול, ואני עם השיגונות שלי, אני מרים רחפן באוויר.
מצלם את המכתש.
כן, ואז מגיעה קבוצה של רכבים, למצפה הזה אפשר היה להיכנס גם עם רכבים רכים, שכתוב להם על, מודבק להם על החלונות, מדבקות כאלה, 4X, 4Z, ניגש אליי לרכב איש כסוף שיער, מציץ לתוך המכונית, רואה אנטנה על הגג, אומר, וואו, יש לך מכשיר קשר של יעזו, מכשיר טוב, איזו התקנה מקצועית, ואז הוא שואל אותי את שאלת המחץ, מה אות הקריאה שלך?
כן.
אז אני מסתכל עליו בחיוך רחב.
שתיקה מביכה.
כן. אני אומר לו, נראה לי שאני פיראט. אגב, ג'יפאים פשוט משתמשים במכשירי קשר בשביל...
לדבר בינם לבין עצמם.
אני את המכשיר קשר, מאחר וגרתי בהונג קונג, הבאתי מהונג קונג.
כן.
ואז אותו בחור, שתכף אני אזכיר את שמו, אומר לי, למה לא תהיה חובב רדיו? תוכל להכשיר את המכשיר... אז אני אומר לו, תשמע, למיטב זיכרוני, יש דרישה למורס, מה שחובבי הרדיו קוראים לזה CW.
מה שפעם היה באמת.
כן. ואמרתי, שהייתי ילד ידעתי מורס, היום זה גדול עליי, זה ללמוד עוד שפה. הוא אומר לי, תשמע, לפני 3 שנים ביטלו את הדרישה, והוא אומר לי, בדיוק מתחיל עכשיו קורס חובבי רדיו פרונטלי, מעביר את זה בחור בשם משה אינגר, חיבר אותי לבחור בשם דני קצמן, שבימים אלו הוא מסיים את הקדנציה השנייה
כיושב ראש. שלנו. כל הדמויות שתיארת, רוב הדמויות שתיארת היו כבר אורחים שלנו, אבל תמשיך.
כן. ורק חשוב להגיד שהבחור, הכסוף שיער שהגיע לאוטו, זה גם... היה אורח שלך, דוב גביש.
נכון.
דלטה אקס-ריי, זה הכינוי המקוצר שלו. ואם תשאלו את אשתי מה יש לה להגיד על דוב, אז היא תגיד לכם 2 דברים. אחד, יש לו סיפורים מדהימים.
והוא יודע לספר אותם יפה.
כן. ודבר שני, הוא סלב. אז תשאל, למה סלב? אז אחת לשנה, וזה אוטוטו בסוף החודש הזה, יש תערוכה בפרידריכסהאפן. זה על גדות אגם שנקרא בודנזי בגרמניה, על הגבול בין גרמניה, אוסטריה, שוויצריה. ויש את הרוחה שמגיעים חובבי רדיו מכל העולם, בעיקר מכל אירופה, נדייק. אנחנו כישראלים, האגודה מקימה שם ביטן כבר בצורה מסורתית, ואשתי התלוותה אליי בעיקר לטיול שלפני או אחרי, כן. אבל איכשהו שכנעתי אותה להצטרף, שהיא תבוא לאיזה כמה שעות לראות איך זה נראה, והיא נשארה יום שלם בתוך התערוכה, ואז היא אומרת לי, תשמע, אני הולכת עם דוב, ואני לא מסוגלת לעשות 2 צעדים,
בלי
שמישהו עוצר אותו, לוחץ לו את היד, והרגשתי שאני הולכת עם סלב.
זהו בהחלט דוב.
כן. אישית, אני יכול להגיד, אני ככה עושה איזה זיגזג קצר ותחזיר אותי חזרה לפרידריכסהאפן, ששואלים אותי מה זה תחביב הרדיו בשבילך, אז אני אומר, עבורי יש בעיקר 3 דברים עיקריים. אחד זה התעסקות טכנולוגית. זה טוב בשביל לשמן את הגלגלי שיניים במוח, ופעם היו בונים את הכל, כשהייתי ילד אז בניתי רדיו גביש בסבונייה, לאחרונה... בדירה של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, נמצא שם ממש מקלט רדיו, 6 פופרות שאני בניתי לה כנראה לפני 50 שנה. אז אחד זה ההתעסקות הטכנולוגית של אינטגרציה, חומרה, תוכנה, חלק אתה בונה, מדפיס, חורט, כל הדברים האלה. החלק השני זה עם ההתעסקות הזאת שבנית או עשית אינטגרציה, בסופו של דבר יש לך משהו שהוא בגודל קופסת נעליים עם הרבה כפתורים, שזה המכשיר קשר, מקמש, וחתכת חוט, שזה אנטנה.
שזה מדהים.
ועם הדבר הזה אתה יכול לייצר קשרים עד אנטרטיקה.
נכון.
ואחרון חביב, לא פחות חשוב, זה מעגלים חברתיים בארץ ובעולם. כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שמחובבות הרדיו, יש לי את הכי הרבה מעגלים חברתיים, ובמעבר חד אני חוזר לפרידריכסהאפן, אז אני יכול לתאר איזה 2 מפגשים מרגשים. אחד זה עם בחור שקוראים לו אדוארדו מברזיל, שהוא היה הקשר הראשון שעשיתי על הלוויין הקטרי. זאת אומרת, בנוסף לקשרים הרגילים בתחומי הרדיו שנקראים HF או VHF, UHF, אז לפני כמה שנים אגודת חובבי הרדיו הגרמנית שמה משיב, שמשמש את חובבי הרדיו, גם לדיבור, גם ל-CW, כמו בשאר המודים שמקובלים, וגם שידורי טלוויזיה דיגיטליים. ואני הייתי בין הראשונים...
רגע, רק נסביר, שמו אותו על לוויין.
משיב על לוויין.
שבעצם נותן לנו ערוץ קבוע, שאנחנו יכולים לשדר אליו, וחובבים אחרים יכולים לקבוע, יכולים לקלוט את השידור, סוג של מראה שנמצאת במאות קילומטרים מעל כדור הארץ, ומאפשר תקשורת בין אנשים רחוקים.
חשוב להגיד שזה הלוויין קטרי.
נכון. חברים שלנו הקטרים.
זהו. יש כאן שני עמים מאוד מעניינים. הטרנספונדר, אגב, זה בגדול, זה כמו ממסר, אבל מה, הוא מעביר תחום תדרים שלם, הוא מעביר איזה חצי מגה לקשרים בדיבור, כן, התיאור שלך היה יותר נכון, ועוד קרוב ל-10 מגה הרץ, שאפשר להעביר שם שידורי טלוויזיה דיגיטליים לחובבי רדיו.
אז רגע, בחזרה לאדוארדו, אז אדוארדו הוא הבן אדם הראשון שדיברת איתו באמצעות הלוויין הקטרי.
זה היה נורא מעניין, אני מתקין את זה, לוחץ PTT, ממתין לראות מי יענה לי, ואדוארדו מברזיל, הראשון שענה לי, ומאז נוצר לי קשר איתו שרק הלך והתהדק, קיבלתי ממנו המון חומר, חלק גדול מהמצגת שהייתי מעביר על הלוויין הקטרי, אדוארדו נתן לי את החומר ועוד כמה חובבים שהכרתי.
מה אני צריך אם אני רוצה לדבר עם הלוויין? אנטנה שמוכוונת למקום קבוע?
אם יש על הבית איזו אנטנה מיותרת של הוט, אתה מסובב אותה פחות או יותר לכיוון דרום, שם ממוקם הלוויין הזה.
הוא גיאוסטציונרי, הוא נמצא באותו מקום כל הזמן.
ואתה צריך, אין לקנות אוף דה שלף, יש משהו שהכי קרוב לזה, אבל אתה נאלץ לעשות קצת אינטגרציה לסיפור הזה, לבנות ערוץ שידור, ערוץ קליטה, ועם זה אתה מכסה בעצם כמעט חצי מכדור הארץ, מהודו מצד אחד ועד ברזיל מצד שני, עד אנטארקטיקה. יש לי כמה קשרים מאוד מעניינים עם שוברת קרח שנוסעת לאנטארקטיקה כמה פעמים בשנה להחליף את הצוות.
ויושב שם מישהו
שמאזין
לערוץ.
פעם אחת פליקס חובב רדיו, פעם שנייה חובבת רדיו.
תאר לך שהיה לך לוויין כשהיית צריך לעשות ממסר בתקופת הצבא. איך זה היה לגמרי אחרת?
תראה, פה אתה מעורר לי זיכרונות, שאני שוב פעם אעשה זיגזג, של המקום הכי מעניין שיצא לי להיות בשירות הצבאי, זה להקים ממסר באיתיראן.
שזה בסיני, צריך להגיד למי שעדיין לא מכיר.
באיתיראן, זה היה במצרי איתיראן, היום שמדברים על הורמוז.
האיש שבגללו יצאנו למלחמה, או ההורמוז של פעם.
אז מלחמת ששת הימים התחילה בגלל החסימה של מצרי איתיראן, ואז מדינת ישראל כבשה את האי הזה. לימים יצא לי ממש להתקין שם ממסר, ממרכז סיני לשארם א-שייח, יצא לי להגיע לאי הזה בכל כלי אפשרי, ממסוק, מטוס דקוטה, נחתת, דבור, ואפילו עם סירת משוטים.
אז מה בעצם עשית שם, אבל?
התקנו ממסר.
מה מיוחד בזה?
הוא בא להביא פתרון שבמשך תקופה ארוכה לא הצליחו להביא פתרון אמין ורציני ממרכז סיני לשארם א-שייח.
בעצם שארם הייתה מנותקת בגלל זה, או...
היא לא הייתה מנותקת, אבל הקשר שלה לצפון, לקשישים שבינינו, זוכר שבמצפה רמון היו אנטנות מאוד גדולות, תמיד ששאלו מה זה, היו אומרים זה הטרופו. זה שיטת שידור, זירוי טרופוספרי, זה אנטנות שהיו... זה אנטנות שהיו מכוונות אי שם לטרופוספירה, והיא שימשה סוג של ממסר, סוג של מראה.
אז היה צריך להתקין ממסר באיתיראן.
כן, אז זה סיפור אחד, להגיע לאי.
רגע, אבל לא אמרת מה היה כל כך מיוחד בזה, היה קשה להתקין, היה...
לא, המיוחד זה לשים במקום שהוא מיואש לכל היותר עם איזה פלוגה ששומרת עליו. זה החלק... החלק הטכנולוגי הוא הפחות מרתק שם, אבל זה היה מבצע לוגיסטי
להגיע.
מאוד. גם להגיע, גם לשים אותו, גם לקבל את האישורים, כי מטבע הדברים זה מערכות שמעבירים למקומות כאלה, האופי החומר שעובר דרך המערכות האלה הוא מסווג, ואז כן. והבאנו איזה פתרון מעניין, פחות חשוב כרגע.
חשמל היה שם, מקור מתח היה?
בהתחלה התחברנו לגנרטור, והיה צריך לפרוס שם איזה קבל של 100 מטר, מהפיסטין עד לגנרטור. וכמובן שזה, כל פעם שהיה מתחלף צוות, אז הוא היה מוריד מעמת ושוכח להעלות אותו. אז פשוט הבנו שאין ברירה, זה היה מופעל עם מצברים, תאים סולאריים.
כבר אז תאים סולאריים?
כן.
מדהים.
כן, שמנו מתקן, יכל לעבוד 24/7, רק על אנרגיית שמש וסוללות.
עצמאי כאילו.
ובמעבר חד, זה לוקח אותי הרבה שנים קדימה, לאחד מהשגעונות של חובבי רדיו, זה הפעלה ממקומות מיוחדים, ואחד מהם זה הפעלה מאיים.
כן.
מסתבר שבישראל יש אי שהוא חוקי. מה זה נקרא אי חוקי? שהוא מופיע לגלובוס, והשם שלו מופיע לידו.
אכזיב.
אז יש את האי אכזיב. ואיך אומרים, קבוצה של כמה משוגעים, התארגנו להפעיל באי הזה, וזה היה מאוד מרתק לראות, סליחה על הביטוי, חבורה של אלטקאקרים. האמת שהיה את כל טווח הגילים, זאת אומרת, אחד מחובבי הרדיו, שהוא גם היה אחד מהמשוגעים שדחף להפעיל את זה, זה דוקטור אייל רסקין, רופא עיניים, אבל הוא גם חובב רדיו מגיל 12, מכור לתחביב.
והוא מעולה בהפעלות כן. שטח, הוא ממש טוב בלצאת השטח.
כן, לשדר. זה החלום, זה גם מחבר אותו לילד שלו, זה אחד הדברים שאני ממש מקנה, כי זה תחביב שיכול לחבר אב לילד וסבא לנכד אפילו, כן. ויש אצלנו כאלה.
אז הייתם צריכים להגיע להחזיב, מה כן, חיכתם?
שכרנו קטמרן, והייתה איזה טעות שאייל אמר, אין שום בעיה לשים על קטמרן, החברה שהזכירה את זה, זו חברה שנקראת פוצקר בנהריה. אין שום בעיה, אפשר להביא 2 טון ציוד. והבאנו 2 טון ציוד. והיו חבר'ה שהביאו את כל הבית שלהם, למרות שחלק מהציוד לא היה תקין, אבל הם הרגישו לא נעים להגיע בלי ציוד והביאו. עכשיו להבין מה זה האי הזה, אז הוא כולו מקצה לקצה, אולי 100 מטר, אבל רובו מוצף מים, ויש 2 אזורים, 2 שוניות כאלה, דוקרנים וכאלה, אתה מחליק שם, עד היום יש לי שריטה בגב מזה. והתנחלנו בשתי הקצוות של האי הזה, עם תחנות חובבי רדיו, וכמובן תחנת לוויין, וכמובן אני עם הרחפן מנציח את זה, וכמובן אפשר להיכנס לאתר אגודה, לראות גם מאמרים, גם סרטונים.
שואבתם מצברים בתור מקורות מתח?
כן.
לא יודע, לי זה תמיד נראה העניין העיקרי, כאילו מאיפה משיגים את האמפרים בשביל השידור.
כן, אז האפשרויות זה בסופו של דבר, זה או שאתה מביא סוללות, מצברים או גנרטור.
כן.
גנרטור אני פחות מתחבר לו.
אז היה שווה את המאמץ?
זה חוויה, אומר זאת כך, זה חוויה של פעם בחיים.
עד כדי כך.
צריך לעשות את זה, אני לא אעשה את זה פעם שנייה.
הבנתי, יפה, דרך יפה להגדיר את כן. זה. וגם אתה מאוד מאוד אוהב ללמד, נכון? לתת הרצאות, כבר, כן. כבר עכשיו דיברת על מצגות שיש לך.
כן, הייתי אומר שבשבילי המצגות, הדרכות, זה הדרך הכי אפקטיבית ללמוד. כשהגעתי להיות חובב רדיו, אז ראיתי כמה תחומים שאנשים מתקשים בהם, והאמת שזה היה חדש לגמרי עבורי, ואז אמרתי, אין שום בעיה, אני עוד חודש מעביר על זה הרצאה.
וככה למדת.
כן, וזה הטכניקה שלי, אני מתחייב, שאלת אותי בהתחלה, מה זה קומפלינג איבנט, זהו, אני בתאריך זה וזה יש הרצאה, לא נעים להזיז אותה.
כן.
אתה חייב להגיע ברמה טובה.
ברמה של 150% על החומר, לדעת החומר יותר טוב מאחרים.
עכשיו, אני גם מתעד את זה. מסיבה נורא פשוטה, לא רק לצורך ההרצאה.
כדי ללמוד.
זה גם כדי ללמוד, גם שישאר לעתיד, וכמו ששאלת אותי לפני זה על איזה קובץ, והאם ניתן לתכנת את המכשיר הזה, אמרתי לך, אני לא בטוח שאני זוכר, אבל בטוח שיש לי במצגת שהכנתי, קישורים למאיפה מורידים מה.
כן.
ועד היום שמישהו פונה אליי, או שאני מפנה אותו למצגת, או שאני אישית הולך למצגת, וזה מעורר את הזיכרון. אגב, מאחר ואני גם מחור לאלי הזריז, שם כללי ללהזמין כל הזמן דברים שלא צריך, אז כל פעם שמישהו מזכיר איזה ציוד, אז אני הולך מזמין אותו. זה יכול להיות ממשהו שעולה דולר, ויכול להיות מכשיר קשר של $1,000. לפני שאני הולך לישון, אני כזה גולש קצת וזה, עושה הזמנה. הרבה פעמים אני גם שם מכרז, קונה במכרז מתוך ידיעה שהסיכוי קלוש מאוד שהמחיר יזכה, מתעורר בבוקר מודיעים לי זכית אז. ואז מגיע המכשיר, אני משחק איתו, בודק אותו, ואז גם כותב עליו מה אמר באותה הזדמנות. יש לנו ביטאון שנקרא עיתון הגל, אני די מקפיד. כל חודש איזה מאמר או שניים.
אז אתה אוהב גם ללמד.
כן, נהנה מזה. זה, אגב, זה נורא מעניין. שהייתי ילד, וגם עד התחלת העבודה שלי, היה לי סוג של איזה פחד קהל. ואני מאלה שאומר, אין דבר כזה אי אפשר. זאת אומרת, אם אחרים יכולים, אז גם אני יכול. וזה היה מגיע למצב, נניח, הייתי מגיע לפגישה, האמת, עד עצם היום הזה, אז הייתי עושה סיבוב ושואל מה השמות של כל אחד ומה התפקיד, והייתי מצייר מפה.
כן.
על חתיכת נייר של זה, בשביל לזכור את השמות של כל אחד ואחד, ומה שהיה מעניין, ברגע שרשמתי, לא הייתי צריך יותר את המפית הזאת.
אני גם מאוד מקפיד על זה.
כן. אז בין היתר זה גם... היה לי אחד האתגרים, איך מתגברים על פחד הקהל, וואלה, לתת הרצאות. היום אין לי בעיה, אני יכול לעמוד מול 50,000 איש.
יפה מאוד. אז נגיד שמאזין או מאזינה לנו מישהו שהוא עם רקע דומה לשלך. בן אדם טכני שאוהב לבנות דברים, כן נמצא בהייטק, לא נמצא בהייטק, אתה ממליץ לו לעשות את הצעד הראשון אל תוך חובבות הרדיו.
הכי פשוט, כנס לגוגל, תכתוב אגודת תקשורת הרדיו הישראלית, טיפול על האתר, הדבר הראשון שיקבל אותך זה מה זה חובב, מה זה חובבות רדיו, רוצה להיות חובב רדיו, תלחץ על זה, יהיה לך מול העיניים את כל המידע, אבל אני יוסיף עוד משהו אחד, שאחד הדברים הכי חשובים, כי האיש המצוי עובר את הבחינות, מקבל רישיון, והחלק הכי חשוב אחרי זה, זה שימצא מישהו שיחנוך אותו. אז
נכון.
אם הרקע שלך לא. מאוד דומה לשלי, וואלה, דבר איתי.
כן.
ואם בכלל, אם אתה גר באזור השרון, דבר איתי, אני אחנוך אותך.
מצוין.
אני חייב להגיד שאני אישית, אחד הסיבות שנכנסתי כל כך מהר לחובבות רדיו, אז הזכרתי את אותו דוב גביש.
DX.
ובשנה הראשונה היינו כמעט כל שבוע נוסעים לאתר אחר ומפעילים משם. וכשאתה צמוד לחובב רדיו ותיק, ג'בר, וכל שבוע מפעיל ממקום אחר, וכל פעם מאלתר עם אנטנה אחרת, אתה בתוך שנה מגיע לרמה שהרבה חובבים ב-40 שנה לא מגיעים אליה.
אז אתה ממליץ על בדי.
כן, זה לדעתי חונך, גם ברמה החברתית, גם ברמה הטכנית, מקצועית, אין תחליף לזה.
יופי, אז ממש תודה רבה, צביקה סגל, שבאת. זה היה, זו הייתה שיחה מרתקת וסיפורים מרתקים, ותמשיך לבנות, תמשיך לאלתר, ותמשיך לקחת על עצמך פרויקטים.
חן, חן.
אז זה היה צביקה סגל, 4 זולו 1 זולו ויקטור, וזאת גם הייתה עוד חתיכה אחת בשרשרת של הפודקאסטים שלנו, קשר פתוח של אגודת תקשורת הרדיו הישראלית, כמו שצביקה אמר, האתר של האגודה ב-www.iarc.org, זה המקום שממנו אתם מוזמנים להתחיל. בנילה חובר, פורקס רי 5, לימה בראבו, עורך ודואג שכל הדברים פה יקרו בזמן, יורי שיבנוב ברדיוס 100 FM, ואני תומי קוויט, 4X5 טנגו קוויבק. ניפגש על הגלים, להתראות.
קשר פתוח עם תומי קוויט, פודקאסט אגודת תקשורת הרדיו הישראלית.